בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, באיזו סביבה צמח האסלאם? מה התנאים שאפשרו את עיצובו? פרופסור לבנת הולצמן מהמחלקה לערבית על מקורותיה של דת האסלאם בחצי האי ערב של המאה השביעית ולדתו של הנביא מוחמד. לדתה של דת, פרק שני בסדרה.
אנחנו יודעים שאיסלאם היא דתם של מאות מיליוני אנשים ברחבי העולם. ואם נדייק, איסלאם היא למעשה הדת השנייה בגודלה בעולם. יש מחקרים שמצביעים על כך שמספר המוסלמים בעולם הוא 1.8 מיליארד נפש. זה אומר רבע מאוכלוסיית העולם מוסלמים. מכון המחקר הפיו שפועל בוושינגטון די-סי קובע שעד שנת 2050, האסלאם תהיה למעשה הדת העולמית הראשונה בגודלה. היא תעקוף את הנצרות, שכיום היא הדת הראשונה בגודלה. אז אסלאם בעצם היא דת עולמית, אוניברסלית, ותחת כנפי החוסים עמים רבים. והם דוברים מאות לשונות. הם מגיעים מתרבויות שונות ומגוונות. אבל יש לכולם מכנה משותף אחד. אמונה בהתגלות שמימית, שנתגלתה לאדם בשם מוחמד, שהפך לנביא הדת הזאת, בחצי האי ערב, במאה השביעית לספירה. ההתגלות הייתה בשפה הערבית, ובאמת המקורות שמקודשים לאסלאם, הקוראן והחדית', כתובים ערבית. עם זאת, מרבית המוסלמים בעולם כלל אינם יודעים ערבית, לא מבינים את השפה. אוכלוסייה המוסלמית הגדולה בעולם היא באינדונזיה. אז אם אנחנו חושבים על אינדונזים ומלזים וטורקמניסטנים וטורקים, רובם בכלל לא יודעים את השפה הערבית. שלום, כאן לבנת הולצמן. בפרק הזה ובפרקים הבאים אנחנו נדבר על מקורותיה של דת האסלאם, נסרטט קווים לדמותה ונעמוד על מושגים חשובים המתקשרים אליה. בשיחות שננהל כאן נעיין יחד במקורות המקודשים לאסלאם, הקוראן והחדית'. בשיחתנו היום אנחנו ננסה להבין את הסביבה בה צמחה דת האסלאם והתנאים שאפשרו את עיצובה. כפי שאמרתי קודם לכן, מקורות של דת האסלאם בחצי האי ערב במאה השביעית. מוחמד בן עבדאללה, נביא האסלאם, נולד בעיר מקה, שזה בחלק המערבי של מרכז חצי האי ערב. מה אפיין את חצי האי ערב במאה השביעית? מה החשיבות של התנאים הגיאוגרפיים בעיצובה של דת חדשה? מה הרקע התרבותי שממנו הגיע הנביא מוחמד? כדי לענות על השאלות הללו, אנחנו נדבר קצת על גיאוגרפיה, קצת על היסטוריה, אבל בעיקר ננסה להבין את הרקע התרבותי שאפשר את צמיחתה של דת האסלאם. אנחנו נעמוד על המושג ג'היליה. נכיר את הערבים של חצי האי ערב, נדבר על מכה ועל הקעבה, הבניין המרובע השוכן בטבורה, ומשם נחתום את שיחתנו בקריאת פרק אחד מתוך הקוראן. פרק בקוראן סורה, אנחנו נקרא את סורה מספר 105, סורת אלפיל, ובעברית סורת הפיל. נמקם עצמנו בזמן ובמקום. אנחנו מדברים על המאה השביעית, שמקובל לראות אותה במחקר ההיסטורי בתור העת העתיקה המאוחרת. העת העתיקה המאוחרת התרחשה בין קריסתה של האימפריה הרומית במאה השלישית ועד לכיבושי הערבים את העולם העתיק במאה השביעית. הציוויליזציה, התרבות, מיוצגת כאן בסיפור שלנו על ידי שני ענקים, האימפריה הביזנטית והאימפריה הפרסית ססנית. האימפריה הביזנטית היא למעשה המשכה של האימפריה הרומית. הנצרות היא דת המדינה, לטינית הלשון הרשמית, יוונית, הלשון בה דוברים רוב התושבים של המדינה הענקית הזאת, ושטחי השליטה של האימפריה הביזנטית, טורקיה, יוון, איטליה, ארצות הבלקן, סוריה, לבנון, ארץ ישראל. האימפריה הפרסית נשלטת על ידי השושלת הססנית. זו שושלת שהתקיימה בפרס במשך 300 שנה. דת המדינה היא זורואסטריות, שזו דת דואליסטית, דת שמאמינה בשני אלים, אל טוב ואל רע. ההמונים, לעומת זאת, מחזיקים בדת אחרת שנקראת הדת המניחאית. יכול להיות שבהמשך סיפורנו, לא היום, אבל בשיחות הבאות, אנחנו נזכיר מדי פעם את המניחאים, כי יש להם חלק בעיצובה של דת האסלאם. האימפריה הססנית שולטת בכל מה שנקרא הרמה האיראנית, כלומר איראן של היום, אפגניסטן ועיראק. בואו נדמיין לעצמנו בעצם את שני הענקים האלה, האימפריה הביזנטית והאימפריה הססנית, שוכבים על הבטן, ופניהם מופנות בהבעה מאיימת האחד כלפי השני. הם מצמידים ככה מצח אל מצח, אפה מתחכך זה בזה, והם מתישים את עצמם בהיאבקות אינסופית, במלחמות אינסופיות. המלחמות הללו נזכרות ברמז בקוראן, בסורה מספר 30, סורת ארום, סורת בני ביזנטיון, או סורת הביזנטים. הקוראן מנבא כיצד פעם אחת ינוצחו הביזנטים על ידי הפרסים, וכיצד בפעם הבאה הביזנטים יתגברו על הפרסים וינצחו אותם. המצח והאף של שני הענקים הם בעצם קו הגבול בין שתי האימפריות, הביזנטית והססנית. והאזור הזה נקרא המדבר הסורי. זה אזור ספר שאינו נמצא בשליטה של אף ממלכה. ארץ פרא שכזאת. אזור עצום של 500 אלף קילומטר מרובע. משתרע בחלקה הדרומי-מזרחי של סוריה, צפון-מזרח ירדן, מערב עיראק וצפון ערב הסעודית של ימינו. זה שטח עצום בגודלו. חצי האי ערב, ג'זירת אל ערב, זהו שטח מדברי אשר חלקו הדרומי נשלט בעבר על ידי ממלכות אדירות שישבו בשטח שאנחנו קוראים לו תימן. אגב, תימן, מילה עתיקה שמופיעה כמובן גם במקרא, מגיעה מהשורש ימן. בערבית, תימן אל ימן. ימן זה פשוט דרום. אז באזור דרום ערב, דרום חצי האי ערב, היו ממלכות עתיקות שכבר לא היו קיימות בתקופה שבה אנחנו מדברים. ממלכה אחת נקראה שווה, וממלכה אחרת נקראה חימיאר. שווה הייתה ממלכה נוצרית, ואילו חימיאר בתקופה מסוימת במאה הרביעית הייתה ממלכה יהודית. במאה השישית, המאה שמתקרבת לתקופה שבה אנחנו מדברים על עליית האסלאם, גם שווה וגם חימיאר כבר לא קיימות יותר. משום שהאתיופים, ממלכת אתיופיה הנוצרית מעברו השני של ים סוף, למעשה פולשת לתימן וכובשת אותה. בתחילת המאה השישית אנחנו רואים שבתימן יושב מלך אתיופי נוצרי, שקוראים לו אברהה. הוא מקים בבירה סנעה, או צנעה בעברית, קתדרלה, משפץ סכר ענק עצום שהיה בפנים הממלכה, ומשקם למעשה את הכלכלה של תימן. אנחנו נפגוש אותו שוב בחלק האחרון של פרק זה, זכרו, אברהה. חצי האי ערב הוא שטח עצום של מדבר סלעי צחיח, ויש בו מעט מאוד משקעים, חוץ מתימן שהיא ארץ יחסית מרובת מעיינות, ויש בה גם ענני גשם שמגיעים מהאוקיינוס ההודי. הטמפרטורות בחצי האי ערב גבוהות באופן קיצוני. לעתים נדירות יש מתחי גשם עזים, אבל קצרים מאוד. ברגיל הגשם הוא מועט ולא סדיר. פה ושם אנחנו יכולים למצוא נאות מדבר שיושבות על בארות מים. אחת מנאות המדבר הגדולות החשובות נקראת יתריב, והיא נמצאת מצפון למקה. יתריב זה אזור שיש בו הרבה מטעי דקלים והוא מתפרנס מחקלאות. זו דוגמה לכך שבעצם בחצי האי ערב יש לנו גם יישובי קבע, אבל חלק ניכר מהאוכלוסייה בחצי האי חיה חיי נוודות. האוכלוסייה כולה, הן יושבי הקבע והן הנוודים, מדברים את השפה הערבית. על שם השפה שבפיהם קרואים תושבי חצי האי ערב בשם ערבים. אנחנו לא יודעים בדיוק מה מקור השם ערבים. בערבית זה אל ערב. הערבים עצמם מסבירים שזה מגיע מהשורש עין ריש בית, שמשמעותו להביע דברים בלשון ברורה. יש אפילו פועל כזה, ערבה, להביע דברים בלשון צחה וברורה. חוקרים חושבים שאולי השם הגיע מהמילה ערבה, שמשמעותה היא כמובן מדבר, רק יש בעיה קטנה שבערבית אין בכלל מילה כזאת. אז אנחנו נשאיר את השאלה מאיפה בעצם מגיע השם ערבים כשאלה פתוחה. ורק נזכור שהערבים הם עתיקים מאוד, כי הם נזכרים במקרא. וגם בכתובות אשוריות מהמאה התשיעית לפני הספירה. למשל, בדברי הימים ב' מדברים על מלכי ערב שמביאים זהב וכסף לשלמה, וכאשר מזכירים את המלך עוזיהו, נאמר בדברי הימים ב' כ"ו, ויעזרו האלוהים על פלישתים ועל הערביים היושבים בגור בעל. ובמקרה אנחנו יכולים למצוא עוד שמות של יישובי קבע של ערבים, וגם שמות של שבטים ערביים ממש. כך שאנחנו מדברים על תרבות עתיקה, 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 בדיוק כמו התרבות העברית. חצי האי ערב אינו נשלט על ידי אף ממלכה או גורם פוליטי. הערבים הנודדים חיים בשבטים, ומגיעים לכאן שיש מרעה ומים עבור הגמלים והצון שהם מגדלים. כך הם מצפינים לאזור שנקרא בין רפידין, או בין רפידיני בערבית הספרותית. בין רפידין, הכוונה בין שני הנערות. אזור שני הנערות זה בעצם אזור מסופוטמיה. שני הנערות זה אלפורת, הפרת, והדיג'לה, החידקל. שם, באזור הזה, יש נתיבי סחר של שיירות שמגיעות מהודו. והשבטים הערבים בעצם מתפרנסים מאבטחה, פרוטקשן, של אותן שיירות סחר, שמהודו הן בעצם מגיעות דרך סוריה לממלכת ביזנטיון, לאימפריה הביזנטית, לאירופה. והשיירות הללו עמוסות בכל טוב, בדים יקרים, תכשיטי זהב וכסף, אבני חן, בסמים, חרבות הודיות משובחות ותבלינים. פלפל שחור היה דבר יקר מאוד מאוד. ואותם שבטים ערביים רואים עצמם כאנשים חופשיים, עצמאיים. ללא ספק כי לא היה עליהם עול של האימפריות הגדולות. למשל, הם לא היו צריכים לשלם מיסים, שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. אז מי הם אותם ערבים? מהי התרבות שלהם? הם מתנהלים בעצם על פי מערכת ערכים שהקו המרכזי בה הוא חופש. יש להם ערכי מוסר, יש להם חוקים, יש להם בתי דין שבטיים מאולתרים, הם מטילים עונשים למי שפוגע בחוקים, אבל בעיקרון הם רואים עצמם כאנשים חופשיים. לדוגמה, במאה החמישית פעל באזור עיראק של היום, אותו אזור שקראנו לו בין הרפידין, האזור בין שני הנהרות, משורר בשם אל-אכנס, והוא השתייך לשבט טרליב שפורמלית קיבל עליו את הנצרות, אבל החזיק באותם ערכים של חופש שדיברנו עליהם קודם לכן. אל-אכנס חיבר שיר. כשאני אומרת חיבר שיר, אני מתכוונת שהוא הגה את השיר ודקלם אותו, ואחר כך אנשים זכרו אותו בעל פה, כי כמעט לא השתמשו בכלל בכתב. אז בשיר הזה הוא מתאר את פעילותם של השבטים הערביים באזור בין הרפידן, ושם הוא אומר על אחד השבטים, הם לוחמים המתעופפים על גבם של גמלים פראיים, כמו ענן שהריק את מימיו וחזר חזרה. זה דימוי מאוד יפה שמראה גם את האקלים בחצי האי ערב. זוכרים, אמרתי לכם גשמים פתאומיים, ענן בא, טרח, שופך מים על האזור, ותוך שניות המים האלה מתאדים בגלל הטמפרטורות הגבוהות. אבל בעיקר בעצם הוא מתאר את אווירת החופש והיעדר הגבולות שבה חיו בני השבטים הערביים. אנשים שבעצם שום דת, שום מסגרת מדינית, שום ממלכה, שום אימפריה לא יוכלו לביית אותם. במבט לאחור, אחרי הופעת הנביא מוחמד ותחילת תהליך ההתאסלמות של השבטים הערביים, הם בעצם קראו לאותם, לעצמם ולאבותיהם בשם ג'והל. בצורת היחיד זה ג'אהיל, ואת התרבות שהם חיו בה הם קראו ג'אהיליה. ג'אהיל זה בעצם פרא אדם. אדם שחי על פי העיקרון ההדוניסטי, אכול ושתו כי מחר נמות. וזה עיקרון שמאוד מאוד התאים לחיים הקשים מנסו בחצי האי ערב. אנחנו יודעים משירים שהשאירו אותם ערבים קדמונים בני המאה החמישית והשישית שהם סבלו מרעב כבד. בחורף במיוחד הרעב היה מחרסם, והם אפילו המציאו מילה מיוחדת שמשמעותה תשוקה מחרסמת עצומה לבשר. המילה הזאת זה קרם, היא לא קיימת באף שפה אחרת לדעתי. הרעב הוא שעומד מאחורי מנהג אכזרי שהיה קיים בתקופת הג'אהיליה, וזה מנהג שנקרא וואד. וואד זה קבורה של תינוקות ממין נקבה בעודן בחיים. הג'אהילים פעלו כך מחוסר ברירה, וגם בקרבם חיו אנשים שחשבו שזה לא טוב לעשות את זה. אז אני אספר לכם סיפור על המנהג האכזרי הזה של וואד, של קבורת התינוקות הבנות בעודן בחיים. אז מספרים על אדם בשם סעסעה, שהוא היה משבט שנקרא תמים, זה שבט שלמעשה חלש על צפון חצי האי ערב, וסעסעה יום אחד רכב על הגמל שלו, כשהוא הוביל איתו שתי נעקות עם הוולדות שלהן, אז אני מנחשת שאנחנו מדברים על עונת הקיץ, מכיוון שעונת ההמלטות של הגמלים, כידוע, היא באביב. והוא פשוט התכוון להגיע לאחד מיישובי הקבע כדי למכור את הנעקות עם הוולדות ולהרוויח את כספו. זאת אומרת, יש לו מין עדר קטן כזה. והנה בדרך הוא נתקל באיש חופר בור, ולידו אשתו בוכה כשהיא מחזיקה תינוקת בת יומה בזרועותיה. סעסעה שאל אותה, מדוע את בוכה? סיפרה לו האישה שהבעל מתכוון לקבור את התינוקת החיה. הבעל הסביר שבעצם העוני והרעב דוחפים אותו לעשות מעשה שכזה. סעסעה אמר לו, אם כן, אני אפדה את התינוקת בשתי הנעקות הללו עם ולדותיהן. אתם תחיו מהחלב של הנעקות, אל תקבור את הילדה. הוא מסר לו את הנעקות, קיבל את התינוקת, ירד מהגמל ומסר לו גם את הגמל הזכר, כדי שהאיש יוכל גם להרבות את הנעקות הללו. הוא חזר לשבטו ברגל עם התינוקת בזרועותיו, ואמר לעצמו, וואלה, עליתי על משהו, פשוט סטארט-אפ. אף אחד לא עשה דבר כזה לפניי. ואז הוא החליט שזה יהיה הפרויקט חיים שלו, ולכן הוא התחיל פשוט לחפש אנשים שרוצים לקבור את הבנות התינוקות, וככה אומרים שהוא פדה 300 ואולי אפילו 400 ילדות. ועל כן הוא נקרא בספרות הערבית סעסעה מוחי אל מאודת, סעסעה מחיי התינוקות הקבורות בעודן בחיים. עם עליית האסלאם, המנהג הנוראי הזה של וואד בטל, בסורה 81, סורת תקוויר, סורת האפלה, נאמר, וכאשר תישאל הבת אשר נקברה חיים, באבון מה הימיתוה, וכאשר ייפתחו הגבילים, ויקולף הרקיע, ותולהת אש השאול, וגן עדן יקורב, אז תדע כל נפש מה ערך מעשיה. אז הג'יילים, אם כן, הם פראים, ויש להם באמת סט של ערכים שהם חיים על פיו. קודם כל, נדודים. לא נקשרים למקום אחד. אנשי המדבר מתאפיינים באומץ ליבם, הם ססים אלי קרב. המשורר אל אכנס שהזכרנו קודם לכן אומר בשירו, אנו שבט החי בארץ שאין בה גבולות. אנו מתאספים בכל מקום בו יורד גשם, מי יוכל להתגבר עלינו? אנשי המדבר גם אינם נקשרים לאישה אחת, ובינינו, בתקופה הג'אהילית, התקופה הקדם-אסלאמית, אישה לא הייתה חייבת להיקשר לגבר אחד. כך שמצד אחד אנחנו מדברים על חברה שבטית שקשרי אדם בה חשובים ביותר, מצד שני הקשרים הבין אישיים בחברה השבטית הזאת נזילים, נתונים לפרשנות. ומכאן אני רוצה להגיע לתרבות העצומה שהחברה הג'אהילית השאירה אחריה, וזו השירה הערבית. השיר דיוואן אל-ערב, אומרים הערבים. השירה היא הארכיון של הערבים. זה בעצם הזיכרון ההיסטורי של הערבים מלפני תקופת האסלאם. זה אוצר תרבות עצום שהחברה הג'יילית השאירה אחריה. היא לא השאירה אחריה שרידים חומריים, אם בכלל. שוב, חברה נוודית, אז אין לנו כמעט ארכיאולוגיה שיכולה בעצם לסמן את עצם קיומה. זו תרבות שבנויה על מילה. על צורת ההתבטאות, והלשון הערבית היא עמוד התווך של התרבות הזאת, ועליה גאוותו של הערבי בתקופת הג'יליה וגם אחריה. לתוך תרבות כזאת נכנס אלמנט חדש, נביא, שזה דבר שהג'אהילים לא ממש הכירו. הם שמעו על, אבל לא זכו לפגוש אחד. בשטח העצום של חצי האי ערב יש גם יישובי קבע, כפי שאמרנו קודם לכן. ויישובי הקבע הללו אינם ערים כמו שאנחנו מכירים היום, הם אפילו לא מקבילים לערים במזרח התיכון או באירופה של ימי הביניים. אולי משהו יותר דומה לכפר קטן. מקבצים של בתי מגורים, כמה מוסדות ציבור, ביוב זורם ברחובות כמובן. אנחנו נמקד כעת את מבטנו בעיר מקה, שזה אחד המרכזים החשובים ביותר בחצי האי ערב בתקופה הג'הילית. העיר נמצאת במערב חצי האי ערב באזור הררי שנקרא אל-חיג'אז. אל-חיג'אז מילולית זה מכשול או מחסום. זה בעצם רכס של הרים שכביכול חוסם את הרוח שמגיעה מים סוף פנימה לתוך חצי האי ערב. באזור אל-חיג'אז, 340 קילומטר צפונה למקה, נמצאת יסריב, אותו יישוב חקלאי שאני הזכרתי קודם עם מטה הדקלים, שלעתיד הוא ייקרא אל-מדינה. ומקה ואל-מדינה הן שתי הערים המקודשות לאסלאם. כלומר, החיג'אז בחצי האי ערב זה ערס האסלאם. מקה הייתה עיר מסחר. המרכז המסחרי אולי החשוב ביותר בתקופה הג'הילית. והאזור מסביבותיה של מקה נקרא חרם. חרם זה מתחם מקודש שאסור לשאת בו נשק. למשל אוניברסיטה נקראת בערבית אל חרם אל ג'אמיעי. כן, הקמפוס נקרא בעצם אזור שאסור להיכנס לתוכו עם נשק. למדנו משהו. שיירות של סוחרים ושבטים מכל חצי האי ערב ומהמדבר הסורי נהגו להגיע למקה לירידים שנתיים. בירידים האלה גם עסקו כמובן במקח וממכר, אבל בעיקר היו שם גם תחרויות שירה. ושוב, התחרויות זה כמו spoken word שיש היום, שאנשים פשוט עומדים ומדקלמים שירים ואפילו עושים מה שנקרא אירטיג'ל. אירטיג'ל זה אימפרוביזציה, על המקום הם למעשה מחברים את השירים. והרי אמרנו שבעצם השירה הערבית היא גולת הכותרת של התרבות הג'הילית. מקה הייתה גם מקום פולחן חשוב. הערבים הג'הילים החזיקו בדת שאפשר להגדיר אותה כדת סינקרטית, כלומר אוסף אקלקטי של אמונות, פולחנים ומנהגים. הם לא הכירו באל אחד, כך שהמילה ג'היליה בערבית, אם שואלים היום איש דת מה זה אומר ג'היליה, יגיד לכם אי ידיעת האל האחד. כאשר ההיפוך של המילה הזאת זה כמובן המילה אסלאם, שמשמעותה התמסרות לאל האחד. הערבים הכירו אלים רבים. אחד מהאלים הללו, החשוב הגדול מכולם, זה כמובן אללה. שאחר כך יהפוך להיות האל היחיד באסלאם. ואת האלים או את האלוהויות השונות שעבדו הערבים ייצגו גם חפצים. פסילים שהם מעשה ידי אדם, אבל גם עצים, אבנים, בארות. לכל אלה היה נופך של קדושה והיו מתפללים אליהם. העיר מקה מגלמת באורחותיה את המשמעות המרכזית בערבית למושג ג'היליה, מכיוון שבה נמצא אתר פולחני חשוב, הקעבה. זה בניין בצורת קוביה עשוי גרנית בגובה 13 מטרים, שבתוכו היו מספר פסילים, והוא היווה בעצם מוקד עלייה לרגל השבטים הערביים מכל חצי האי ערב. דרך אגב, בחצי האי ערב היו עוד קעבות, אבל הם לא שרדו. למה? על זה אנחנו כמובן נדבר באחד הפרקים הבאים, כאשר נדבר על העלייה לרגל למקה, וכיצד הקעבה למעשה הוסלמה על ידי הנביא מוחמד, ואת כל הקעבות האחרות הוא ציווה למעשה להשמיד. הקעבה של מקה מכונה גם ביתולה, הבית של אללה, בית האל, והיא נחשבה גם למקודשת כמובן בתקופת הג'היליה, ומקום הפולחן החשוב ביותר כיום של דת האסלאם. בתוך הקאבה, כמו שאמרנו, היו פסילים, והתקיים שם פולחן שהמהות שלו לא ברורה עד היום. אנחנו יודעים על הפולחן הזה מתוך קטעי שירה, מתוך כמה ידיעות היסטוריות שנשמרו בספרות החדית וספרות שבעל פה, אבל אנחנו לא בדיוק יודעים מה היה שם. האם הוקרבו שם קורבנות? אולי קורבן אדם? המקורות מאוד מורפלים בנקודה הזאת. אנחנו כן יודעים שהערבים הג'הילים נהגו לשיר, לרקוד, למחוא כף ליד הקאבה, ואפילו להקיף אותה בעירום מלא, אולי כחלק מהאקסטזה הדתית. אבל אנחנו לא יודעים הרבה מעבר לזה. אנחנו כן יודעים שהיו משפחות הייתה משפחה שבעצם הייתה אחראית על התחזוקה של הקאבה, משפחה של משרתים בקודש. משפחה אחרת הייתה אחראית על הספקת המים לעולי הרגל. כלומר, גם הקאבה וגם הפולחן סביבה היו עסק כלכלי מסגשג. ומי שנהנה מהעסק הזה במיוחד, היה שבט שחלש על מכה, שבט שנקרא קורייש. השבט המרכזי והחשוב ביותר במכה. בראשית שיחתנו הזכרנו את הממלכה הנוצרית בתימן, אשר בראשה עמד המלך האתיופי אברהה. אברהה רצה לעזור לביזנטים במלחמתם כנגד הפרסים, ועל כן הוא ערך מסע מלחמה כנגד מכה. אני לא אדון כאן במניעים של אברהה ובמטרות של מסע המלחמה הזה, כיוון שיש הרבה סתירות בין המקורות החוץ-אסלאמיים והמקורות האסלאמיים על אותו מסע מלחמה. אז אני אספר רק ככה בנקודה קצרה, מה מספרים המקורות האסלאמיים. אז בשנת 570, לפי המקורות האסלאמיים, אברהה פשט על מרכז חצי האי ערב, ובמסגרת זאת הוא הגיע למכה והטיל עליה מצור. הוא הגיע עם הצבא שלו למכה כשהוא רכוב על פיל, ואולי היו עוד פילים שם בתוך הצבא שלו. ומה קרה אז? מה שקרה זה שעכשיו אנחנו נקרא את סורה 105, סורת אלפיל, סורת הפיל בקוראן, והיא תספר לנו איך נגמר סיפור המצור על מכה. הלא ראית מה עולל ריבונך לבעלי הפיל, הן שם את מזימתם לעל, ולהקות ציפורים שלח מעל. לרוגמם באבני גביל, ועשה אותם כמוץ נאכל. בעברית מדוברת, הצבא עם הפילים הגיע למכה, ואז אללה שלח מהשמיים ציפורים, כאשר כל ציפור נשאה במקור של האבן, שנקראת סיג'יל בערבית, ובתרגומו של פרופסור אורי רובין לקוראן, אבני גביל, ו... כל ציפור החזיקה גם בידיים שלה או בציפורניים שלה עוד שתי אבנים כאלה, ואז הם ירו את האבנים הללו על הצבא, והצבא של אברהה נסוג אחורה. או כמו שהקוראן אומר, עשה אותם כמוץ נאכל, עשה מהם קציצות. אלוהים מציל את העיר האלילית מכה, שיש בה פולחן של הרבה אלים, וצריך להסביר למה הוא עשה את זה. למה? כי זמן קצר, אחר המצור על העיר, נולד במכה. ב-12 לחודש רבי אל אוואל, חודש האביב, בשנת 570, מוחמד בן עבדאללה. בשנת הולדת הנביא קרויה במקורות המוסלמים עד היום עם אל פיל, שנת הפיל. בשנת 610, ביותו בן 40, יביא מוחמד בן עבדאללה, או בפשטות מוחמד, למכה, לחצי האי ערב ובעצם לעולם כולו, את בשורת האסלאם.
תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת מחכים לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.